זה יהיה בשביל עזרא אם הוא יגיע.
טוב, שלום עליכם. אנחנו יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת שמיני. אנחנו עברנו את הפסח. אני בטוח שמי שפיו הפסח בדברי ההגדה ובמצוות היום, ודאי וודאי, מיום ליום, הוליך את עצמו בסיוע של ספירת עומר, מדרגה אחר מדרגה. ספירת העומר, יש בה מעלות גדולות, כבר דיברנו על זה קצת, אבל הנה הספירה היא כמשמעותה כן היא לספור את האוצר הזה שנקרא כוחות הקדושה. אנחנו באמת דינים, בימים הללו, של הספירה, 33 ימים שמתו בהם תלמידיו של רבי עקיבא. וכל תורתנו תורת רבי עקיבא. חזר אומרים בגמרא, שבאותו זמן שמתו 24 תלמידיו, 24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא, תעשו ממוצע, תחלקו את זה, כמה מאות הרוגים ביום, זה לא איזה אירוע קל.
זה לא היה בכמה שנים?
כן, אז נכון, יש כל מיני גרסאות כמה זמן זה היה, אבל בכל זאת מדובר על כמה עשרות ודאי ביום, יום, 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 יום. דבר נורא והיום. 24 אלף תחלקו, אפילו לאלה שסוברים שזה היה עד ערב שבועות. תחלקו. 24 אלף ל-49. תחלקו את זה גם ל-10 שנים. תבינו באיזה מספרים מדובר. ימים שבהם יש דינים. אז ספירת העומר עניינה להחזיק אותנו מחוברים אל הקדושה במידות שלנו. במידות האישיות, לכן הספירות נקראות גם מידות. וזה מידת החסד, והחסד שבחסד שבו. והגבורה שבחסד, שגם אם אנחנו עושים חסדים בצורה עוצמתית, בגבורה גדולה, צריכים לבדוק האם הגבורה הזו כאן מקומה, האם החסד כאן הוא המקום. דוגמה, אדם יכול לעשות בעוצמתיות גדולה חסדים עם אנשים מחוץ לבית, בארגוני צדקה, ובתוך ביתו עניים, אנשים עניים. וידוע כלל נקוט בהלכה, שקודם כל אני אהיה עירך קודמים מעניי עיר אחרת. וכל שכן אני אהיה ביתך קודמים לעניי עירך. אז האדם הזה יכול לאבד את כל מה שהוא עשה. הוא יכול להתלהב באיזה ארגון צדקה, ועניים, משפחתו, אפילו משפחתו הרחוקה, אפילו בן דוד שני, שלישי, רביעי, אבל הוא עדיין שער בשרו. הוא לא דואג לו. במקום זה הוא משקיע בארגון אחר. לא. זה נקרא הגבורה שבחסד. הוא עושה דבר בעוצמתיות גדולה, דבר חשוב, אבל לא במקום הנכון.
בעניין הזה, אני יכול לשניה לשאול משהו? איך זה שיש, שהיו פעם את הרבס האלה, שבבית הם לא השאירו כלום וזה, ומה עם האישה והילדים? איך זה מסתדר?
שאלה טובה, קודם כל צריך לשאול את הרבס.
הם היו גדולי
העולם. לא, צריך לשאול אותם. אני יכול רק לנסות להסביר את הכיוון. אני לא יכול להגיד את הטעם המדויק שהיה לכל רבי ורבי, שבני ביתו היו עניים, והוא חילק צדקה בלי סוף מכל מה שהוא קיבל פדיונות או תרומה. נצא מתוך נקודת הנחה, שרבס כאלה, כשהתחתנו צעירים, הבנות הזוג שלהם ידעו לקראת מה הן הולכות. ידעו מי הבחור. זה אחד. וכשבאו ילדים לעולם, בוודאי הם ידעו מי האבא. וידעו שזו תפיסת עולמו. ומה שהתחייבו בכתובתם, זה לזון ולפרנס ולחלקל את האישה ואת הילדים. אבל למושג לזון, לחלקל ולפרנס, יש מדרגות רבות. איך אומר יעקב אבינו כשהוא בורח מארץ ישראל? אומר, ונתת לי לחם לאכול ובגד ללבוש. לא אמר לחם, שום, עם בצל, וגבינת קממבר. ולא אמר, אני רוצה בגד של בגיר, או חברה אחרת. לא! לחם יבש זה לחם. כן. בגד יד שלישית, בגד. כן. זה מה שנתת לי. כלומר, זו שאלה של מדרגה, מה האדם מצפה מעצמו. לכן באמת, במקרים שבהם נשותיהם של אותם רבז באו בצעקות ממש על עניות מרודה, אז הם יצאו, יצאו להתפרנס, או השיגו איזו תרומה, ומימנו את המציאות עד שהרוח נרגעה. אבל זה אפשר להסביר את הדרך שלהם, כי יש מדרגה במה שהאדם מחפש. יש חנינה, כן, שהקדוש ברוך הוא אומר, חנינה בני. אז כל העולם היה ניזון בעבורו, לא נרחיב למה. אבל הוא הספיק לו קו חרובים. אני חושב שכל אחד פה, אם יוכל חצי קו חרובים בשבוע, לא ירצה לראות חרובים כל ימיו. והוא כל הזמן אכל קו חרובים. מה אכלו בני ביתו?
גם בטח.
או שאכלו חרובים או לא, אנחנו לא יודעים. אבל זו שאלה של... מה ההסתכלות שלך ומה אתה מגדיר כצורך ומה אתה מגדיר כמותרות? ואז פוק חזי מה הדבר, כל אחד יש לו משהו אחר, מדרגה אחרת בביתו. בסדר? לכן, כאשר אנחנו בימים הללו נמצאים ועולים בספירת העומר, הרי ממילא אנחנו אמורים גם להתעלות במידות שלנו. בגלל זה תשימו לב שרבותינו כשסידרו את הספירה של ספירת העומר, אנחנו מתחילים ביום יום אחד לעומר, אבל אנחנו לא מסיימים היום 49 יום לעומר, כי אחר שבוע ימים חל שינוי בלשון. היום שבעה ימים לעומר שהם שבוע אחד. כלומר אנחנו מונים גם ימים וגם שבועות. כי השבוע השני זה היום 14 יום שהם שני שבועות, שלושה שבועות, כן? 21 יום שהם שלושה שבועות. כלומר למעשה, אנחנו נמצאים במצב שסופרים גם וגם. גם ימים וגם שבועות. מה הרעיון? והרעיון הנוסף שצריך הסבר. הרי בשבוע הבא, אנחנו מתחילים שוב פעם בספירה הבאה את אותו דבר. אם השבוע הראשון היה כולו בחסד, וכל המידות שבחסד. שבוע הבא, השבוע הזה, למעשה, הכל בגבורה, והמידות ההפוכות בגבורה. הרי זה הכל אותו דבר. כי זה אור אין סוף, ברוך הוא, וזה לא משנה איפה הוא נמצא. מה הרעיון? הרעיון הוא ליצור אצלנו את המודעות, שגם אם השגנו איזו השגה כלשהי בשבוע שחלף, בעבודת המידות שלנו, אומרים לך בסדר. חסד שבחסד זה בסדר. אתה בודק, יופי, עבר היום הראשון. הגעת ליום השני חסד שבגבורה. בסדר? קח את כל השבוע, אומרים לך בשבוע לאחר מכן עצור, בוא נבדוק. תבדוק עכשיו בהפוכה. את הגבורה שבחסד. הרי בשבוע שעבר טיפלת בחסד שבגבורה. תבדוק עכשיו בהפוכה. תראה אם זה בסדר. מה גובר על מה? החסד שבגבורה הוא הגבורה שבחסד. האם אתה תיקנת את העוצמתיות אם יש לך, ואם אין לך תקן אותה עכשיו, שבחסד יהיה גם גבורה, ולא תעשה רק כדי לצאת ידי חובה. וככה זה הולך, הוא מסתובב, הוא מסתובב. וזה ימים ושבוע. והימים והשבוע הללו למעשה, מלמדים אותנו שני דברים. אחד, כל יום בפני עצמו, ואנחנו יודעים חילוקי הלכות, נזכיר אותם בקצרה, שמי שלא ברך, מי שברך כל לילה, אשרה וטוב לו, הכל בסדר גמור. יש מנהג יפה שנהגו חלק מקהילות ישראל, שעל מנת לא להיכנס למחלוקת הפוסקים ושאלת הגמרא. אז כל בוקר אחר התפילה, אומרים את הספירה של אותו יום. בלי ברכה, בוודאי. בלי ברכה. ואז כולם שומעים, כולם אומרים, ואז גם אם הוא שכח בלילה, אז הוא יכול להמשיך לספור. עם ברכה. אם הוא ספר ביום, יכול להמשיך עם ברכה. יש קהילות שלא נהגו את זה. ולכן, אדם, על פי פסק השולחן ערוך, וככה נפסק להלכה, יש חולקים, עוד מעט נאמר מי הם, אדם שברך כל יום ויום, יופי, משהו וטוב לו. אדם ששכח לברך יום אחד, והזכיר ביום בלי ברכה, יכול להמשיך ולברך. רגיל. אדם ששכח גם ביום וגם בלילה, לא אמר, לא יכול יותר לברך, אלא יהיה במקום שיש ציבור או חבר שמברך, ויגיד לו שיוציא אותו ידי חובת הברכה, ואז הוא סופר. בלא ברכה. לא יכול להשלים. למה היא נפקא מינה? נפקא מינה לילד שיש לו בר מצווה באמצע העומר. האם היא יכול ביום שהוא בר מצווה לברך או לא? כי מתי ילד נעשה בר מצווה? לא בבוקר שהוא הולך לכותל להניח תפילין. בלילה, בערב, שהוא מתחייב להגיד קריאת שמע. זה חובה. שם כבר מתחיל החיוב שלו. אז האם הוא צריך לספור בלי ברכה או לא? אז יש בזה מחלוקת גדולה בין הפוסקים להלכה, לא סופר בברכה. אלא מבקש שיוציאו אותו ידי חובה. כי הוא לא היה בר חיוב על לפני. אז הוא לא יכול להתחיל באמצע. בוא ניכנס לדיון על פנה. רבותינו מקומנה חלקו. ופסק בשולחן הטהור, כך נפסק להלכה בקומרנה. יש עוד כמה קהילות שעושים כך. וזה השורש של ההלכה, היא על בסיס המחלוקת בגמרא, האם כל יום בפני עצמו הוא עומד, או כל יום קשור לחברו בספירה. יש דעה בגמרא, שכל יום הוא בפני עצמו. אין קשר ביניהם. לכן, שיטת קומרנה, שמי ששכח לברך בלילה, ביום, אומר ספירה בברכה. ואם גם את זה שכח, שכח. אתם יודעים מה, היה בטיול, כן, יומיים בצפון, חזר, עייף. בדרך אמר, טוב, אני אגיע הביתה, אני אתפלל ערבית. הגיע הביתה, התפלל קריאת שמע על הכניסה לדלת, לא במיטה, על הכניסה לדלת. נפל, שדוד, זהו, נרדם. התעורר מתי? לא התעורר בבוקר. ישן מעט לעט. התעורר בלילה. אשתו רוצה לראות אם נו, מה קרה לאבן שאין לו הופכין. חי, נושם, צריך לדאוג לו לאכול, לשתות. בנענעת אותו, הוא מתעורר 10 בלילה. זאת אומרת, הפסיד של אתמול ואת כל היום. אז לפי מה שאמרנו, הרי לא יכול לברך עכשיו, אלא יצטרך שמישהו יוציא אותו ידי חובה. לפי שיטת רבותינו מקומרנה, יברך וימשיך לספור בברכה כאילו לא היה כלום, כי כל יום בפני עצמו הוא עומד. כלומר, בזה שונים שיטת קומרנה.
הוא יכול לברך, עד מחצית היום או עד השקיעה?
כל הזמן יכול לברך. מי ששכח? מי ששכח צריך עד השקיעה. אבל אם שכח, לפי שיטת קומרנה יכול לברך כל הזמן, גם אם שכח לילה, ביום, ביומיים, בשבוע. כי כל יום בפני עצמו עומד, ולכן הם פוסקים להלכה שיכול לברך. אני רציתי פה פעם, חידשתי בזה, אמרתי שהפעיה פה זה עניין של הזכרת השם. הזכרת שם, שם שמיים. ולכן כל מקום שיש לנו ספק בברכות, אנחנו מקילים, אנחנו לא מברכים. רציתי לחדש בעניין הזה של ספירת העומר, שאדם שהוא לא חסיד קומרנה, לא חסיד קומרנה, וממילא אם הוא שכח, הוא לא יכול לברך יותר. והנה, אדם הזה ביישן, מטבעו הוא ביישן, מבקשים ממנו לעלות לטבע, והוא שכח לספור. די, כל לא יכול לספור בברכה. עכשיו הוא חזן, שליח ציבור. מגיע ספירת העומר. מה יעשה? כולם מחכים.
מכבד את הרב.
כן, זה מוכר. אבל, נגיד, כולם אומרים לו, לא. זהו, עכשיו הוא מסכן. מה יעשה? יגיד להם, אני שכחתי לברך. הוא ביישן, לא נעים לו. מה יעשה? חשבתי לחדש בעניין הזה שיהיה מותר לו לסמוך על אלו שכן מברכים. וזה על יסוד אחר בהלכות שבת שהן חמורות יותר. אנחנו יודעים שבמקום שאין עירוב אסור לטלטל ממקום למקום, ברשות היחיד, ברשות הרבים או הפוך. והגמרא התירה משום כבוד של האדם לטלטל בזמנם זה היה אבנים שהיו מקנחים בהם בבית הנוחיות. אדם שלא הכין לו שם מצבור לשבת, לפני שבת, אז אומרים לו ייקח ויטלטל, יעבור איסור דאורייתא, על מנת שישמור על כבודו. חשבתי לחדש בעניין הזה גם כן, היות ויש דעה בגמרא כזו, שכל יום בפני עצמו הוא עומד. חשבתי שפה עניין הבושה וכבוד האדם, חז"ל התירו כמה וכמה דברים, ולכן אם הוא כל כך חושש לומר, אז יכול לסמוך על אלו שהתירו לברך, יברך. אבל כל אחד יעשה כמנהג אבותיו, כמשהו רגיל, ודי לחכימא ברמיז, ככה אומרים, נכון? אז זה ראשי תיבות, דל. דל. מה זה חכימא? מי שיודע שהוא עדיין דל, אז הוא חכם. פרשת השבוע שלנו.
רגע, אפשר, אני לא יודע אם תרצה להיכנס לזה עכשיו, אבל אם כבר התחלת לגבי המידות, התיקונים של חסד וגבורה, יש עוד חמישה. אז חסד וגבורה כולם יכולים איכשהו לתאר לעצמם. מה עושים עם המידות של תפארת ונצח והוד, יסוד ומלכות?
עובדים אליהם. אתה רוצה פירוט מה זה כל מידה ומידה? זה הכוונה שלך, אבל זה לא הזמן. זה חשוב.
הערב אמרנו תפארת שבגבורה.
נכון. קודם כל תפארת, המושג תפארת, כמות שהיא, קודם כל התפארת זו התורה. דהיינו שלימוד התורה צריך להיות באופן של גבורה. שגם, כמו שהמשנה אומרת, פת במלח תאכל, ומן במסורה תשתה, ועל הארץ אתה ישן, אתה עוסק בתורה. לא שיש מצווה להיות עני, מסכן, מרוד ללמוד תורה, לא. אבל אם הגעת למצב הזה, גם אז תמשיך ללמוד. העניין של תפארת שבגבורה זה אכן לראות עד כמה התורה היא אצלך בחינת פאר. עד כמה אתה באמת הולך איתה בגבורה בכל מקום. דוגמה, אנחנו נמצאים בשמחות של אחינו שלא כל כך שומרי תורה ומצוות, היותנו קרובי משפחה וכדומה. ומה אנחנו רואים? ברוך תהיה, אנחנו רואים, לא יודע, לא בכל מקום, אבל ראיתי כבר דברים כאלה, שכל זמן שיש שירה וריקודים ואוכל, כולם מדברים, ברוך השם, פה אל פה אדבר בו. מסתכלים אחד על השני. נו, עכשיו מגיע השלב שצריכים ללכת הבית. לא נשארים עד הסוף. ועד מגיע ברכת המזון. האולם כשר, זה בסדר, הכל מצוין. ואז לא אחת אנחנו רואים את אחינו, שומרי התורה והמצוות, עושים דבר כזה, או ככה, או ככה, מתחדים שלא יראו אותם מברכים. מה זה? גנבתם משהו? זה נקרא תפארת שבגבורה. ואם אתם שלושה על שולחן אחד, אז לא אכפת לנו מה הם רוקדים ושרים, אלא להגיד, רבותיי, נברך בכל. זו דוגמה, תפארת שבגבורה. פרשתנו, פרשת השבוע, נאמר שכל עדת ישראל קרבו ועמדו לפני השם. אנחנו חוזרים לפרשיות הקורבנות. יום השמיני, יום חנוכת המזבח, חנוכת המקדש, המשכן. שמעתי מהאדמור שהכוונה במילים ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני השם, בשביל מה מתקרבים? מה? אלא זה להורות דרך השם למי שלא זכה להרגיש את נועם ותענוג בעבודת השם. תארנו הרב, יש בנו יותר מדי בחינת עבדים. אנחנו בתפילת ראש השנה אומרים אחרי תקיעת שופר, אנחנו אומרים הרשת שפתנו תערב או תערב לפניך תערב וניסה. אחר מכן אנחנו אומרים היום הרת עולם, כן? היום תעמיד במשפט כל יצורי עולמים, אם כבנים אם כעבדים, אם כבנים רחמנו כרחם אבל בנים. אם כעבדים, איננו לך תלויות עד שתכוננו, ותוציא לאור משפטנו היום קדוש. ברור שבחינה אחת מסוימת להיות עבד זה דבר נפלא, כי אני כל הזמן נמצא ליד המלך. אבל מרוב זה שאני רגיל, אני כבר גס בו. אני גס בכבוד המלך. בן אולי לא נמצא כל הזמן, אבל תמיד הוא קרוב. אנחנו עובדי השם, אבל מבחינה מסוימת די עבדים. לבנו גס בעבודתו, בקרבתו. ויקרבו כל העדה ויעמדו לבני השם, זה כדי לאלו שאכן עובדי השם. שצריך להתחזק באמונה פשוטה עד שרחמו עליו מן השמיים. ושאדם שממשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא באותו אופן, אז הוא צריך רחמים גדולים. כי לאט לאט הוא מאבד את האהבה, את היראה, את הרוממות. כי הוא מתרגל. בואו נראה. משל למי שרוצה להיכנס לפלטרין של מלך. ככה יאמר האדמו"ר. אף על פי שאין מניחין אותו להיכנס, עומד בחוץ ומצפה ומחכה עד שמרחמים עליו, ומחזים אותו פנימה. לכן שימו לב בפסוק, ויקרבו כל העדה ויעמדו לבני השם, משני חלקים. שאלת איך עושים את זה? הנה התשובה. קודם כל, ויקרבו כל העדה. שרצו להתקרב אליו יתברך, כי הם היו בחינה של עבדים, הכל רגיל, גס. מה עשו? ועמדו לפני השם. עמדו וחיכו באמונה פשוטה, בלי הרגשת תענוג. ממשיכים לקיים את המצוות. לא מוותרים על כלום. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו. זה בדיוק הדבר שהקדוש ברוך הוא ציווה, ככה תעשו. כל פעם שאתה מגיע למצב שאתה לא מתרגש משום מצווה, והכל אצלך הולך כרגיל, תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, תבקש רחמים. היינו את הבחינה הזאת תעשו תמיד, ואז תזכו ויראה עליכם כבוד השם. זה כל אחד צריך לבדוק בנבחי עצמו, איפה הוא? כי אם אדם בבוקר, מחר, שיפתח את השקית תפילין שלו, לא ירעדו לו הידיים מרוב שמחה, הוא יצטרך להירגע, כי הוא יפיל את התפילין, אז יש לו בעיה.
למה לרמב"ם שהוא ירד והיו תופסים אותו?
מה?
לרמב"ם שהוא ירד והיו תופסים אותו.
אתה לא יכול. אם אדם מתעטף בציצית ובטלית ולא בוכה תוך כדי העטיפה, אז שיבדוק מה קרה. למה לבכות? זה לא בכי של עצב, בכי של שמחה, שיש משהו שמקיף אותו, שומר עליו. שום דבר, הכל כרגיל. איך אדם עכשיו בחג, בית החול המועד, מי שהספיק, אומרים לילדים, תראו דוגמה. אומרים לילדים, חבר'ה, ילדים, בואו נצא החוצה לעשות על האש. מה זה חביבי? ששון ושמחה ישיגו. איזה צעה, איזה שמחה, ריצה, כולם. תגיד להם את זה שלוש פעמים ביום. כולם רצים, זה מנפנף, זה, כולם מבסוטים, מה קרה? אבל אכלת כבר היום עוף, מחר עוד פעם על האש, על האש, על האש, כבר נהיית כמו גחל. לא עוזר כלום, אלה תמיד שמחים. כי זה מלהיב מחדש. כי מבחינתם זה תענוג. אז על תענוג תמיד שמחים. אנחנו אומרים בפסוק, אז תתענג על השם. מה זה אז? מתי? כאשר האדם שובר את ההרגל. כאשר האדם שובר את ההרגל, אז הוא מתענג על השם. לפני זה הוא מתענג על עצמו. על הכיף שלו, על הגוף שלו. לכן, אלא שלא כל מוח יכול לעמוד במדרגה הזו. וגם צדיקים, יש בהם בחינה של רצו ושוב. סבא הקדוש היה אומר, שגם צדיקים גדולים לא יכולים כל הזמן להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא, יש להם נפילות. כי לא יראני האדם והחי. אי אפשר. איך אומר חזקאל, והחיות, רצו ושוב, אנחנו היינו אומרים, והחיות, רצו ושוב. אתה לא יכול כל הזמן. אבל, על כן כל מי שכבוד קונו יקר לו, חייב לרצות להידבק במראה. זה חייב לפחות לרצות להידבק בקדוש ברוך הוא. זה בדיוק מה שאהרון אומר למשה. סליחה, משה לאהרון. משה אומר לאהרון הכהן, ויאמר משה לאהרון קרב אל המזבח. מהמילים הללו, מה אני מבין? אהרון לא רצה, הוא פחד. עמד מרחוק. ומשה אומר לו, קרב! אל המזבח. משום, למה הוא לא רוצה? משום שיש לו נפילה וקטנות, שמרגיש השם במשהו. השם בנפשו. מאחר שהקדושה שלו לא הגן על עם ישראל. להצילם מהחטא, איזה חטא? חטא העגל. הוא לא צריך לעמוד לפניהם. הקדושה שלו ככהן לא עמדה לו להציל את עם ישראל, הוא מתבייש שהרי חובתו של כהן גדול שהוא צדיק הדור לבקש רחמים על זה, על הדור. כמו שחז"ל אומרים במסכת מכות, שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא ביקשו חכמי ישראל אז בזמן החורבן, לא ביקשו. ומשום כך הוא התבייש לגשת לעבודת הכהונה. משום שעל ידו נגרם האבון. לכן העגל קרוי גם על שמו. העגל אשר עשה אהרון. לכן, למרות שכוונתו הייתה תאורה לשם שמיים, ומסר נפשו למען ישראל, כל זה רק כלפי השם שיודע את תעלומות לב. אבל מה יאמרו הבריות? איך קטגורי? יש סנגור יופי? זה בנה לנו עגל עכשיו מקריב קורבנות לחפר, איזה יופי. יפעילו נגדו את, איך קוראים לה שם, היחידה להונאה כלכלית, פוליטית, לא יודע איך קוראים את זה, ברמת גן, פתח תקווה. מה זה? מה הולך פה? מותר מאוד. שחיתות שלטונית, משה, אהרון. מזלם שהם לא היו בימיהם. היו יותר גרועים, הסתדרו איתם טוב. לכן אהרון דימה לעצמו שהוא אינו ראוי להיות שליח שמחפר על החטא הזה. אבל בחינת משה רבנו שיש בכל יהודי אומרת לו עד רבה. מה הוא אומר? רש"י מפרש שם שמשה אומר לו קרב אל המזבח, אומר לו ממה אתה מתבייש? וכך נבחרת. בסדר, הייתה לך נפילה, אבל לכך נבחרת. זה המהות שלך. ושזה באת לעולם. כל יהודי הוא כזה. למה אתה מתבייש? בגלל מידה כזו או אחרת של הכנעה נבחרת. כדי לעורר גם בליבם של ישראל בושה מהחטא ועד השוב בתשובה שלמה לפני השם. זה מה שחז"ל אומרים על הפסוק, למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, מה זה? זו הבושה. לכן אחד מהסימנים של ישראל בישנים. ובכורך תשפיע עליהם להיטיב דרכם להגביר יראתם. כלומר, גם אם אדם שהוא גדול וחטא, אפילו בחטא גדול, והוא מתבייש, שיחזור לעצמו וימשיך. כי ממנו ילמדו אחרים. כי לכך נוצרת. ואם אינו עושה כן, ונכנס לתוך עצמו, אז אנחנו יודעים, זה המשל על הצדיק בפרווה. הוא עושה תשובה, הוא בסדר עם עצמו, וזהו. אבל בית ישראל עומד בבכי, שאין צדיק הדור שם נפשו וחפו עליהם. לכן, כשמתו שני בני אהרון, נאמר לו שלא יבכו ולא יתאבלו, וישבו בתוך אוהל מועד, ולא עשו שום סימן אבל, ואחריכם כל בית ישראל יבכו את השריפה של שרף השם. אתם לא. אתם יודעים איזה קושי גדול זה לאב, שאיבד את שני בניו, ביום הגדול מכולם, ביום הראשון שהוא נכנס לכהונה, בפרסיה שאין כמותה, והוא לא יכול אפילו להביע צליל של אבל. אפילו לא להגיד איזה קרחץ אחד קטן, אוי, גם זה לא. וידום אהרון, דממה מוחלטת. אתם יודעים איזה תעצומות נפש? זקוק אבא למצב כזה. זה לא יאומן כי יסופר, זה דרישה על אנושית. ודורשים את זה מאהרון הכהן. כי הוא צדיק הדור. הוא הגשר המחבר בין הקדוש ברוך הוא ועבודתו, במקדש ובמשכן. לכן יש פסוק שאומר שהכהן הגדול מאחיו, יש איזה מספר פירושים בגמרא, אבל הוא צריך להיות גדול מכל אחיו, בני ישראל. גדול בתעצומות הכוח של לברר דבר לעומקו, לשרשו, ולדעת נכון בדיוק מה לעשות. ומתוך זה באמת, אהרון זכה לכינוי שאהרון מה? איש חסד. אהרון, מתוך זה, שלא היה מוותר על כל דבר, גם אם היה צריך דין הדין, כי הכהן היה מטמא את המצורע, באבל פה. זה דין, זה גורם לאדם להיות מנודה. גורם לאדם לצאת מחוץ למחנה. וטמא טמא יקרא. באבל פה. להיות חותך. דווקא האדם הזה יכול להיות אוהב שלום ורודף שלום. לכן במידות אהרון נמצא לפי חלק מהספרות בהוד, לפי חלק מהספרות בנצח. משה ואהרון מתחלפים שם נצח ועוד. איזה הוד והדר לצורה האלוקית לנשמה שיש באדם הזה. אדם שמסוגל להתבייש לא בגלל שמתו בניו, אלא בגלל שהוא מבייש בעצמו שהוא הלא מתאים. ולא תולה את זה שהוא לא מתקרב למזבח באיזה בוקי סריקי. תראה, הבנים שלי, מה? לא מתאים לי עכשיו? לא. אני לא מתאים. זה גדולתו של אהרון. ולכן, אם אין מצטערים על המת עצמו, בכל זאת, הקרובים שבוכים מעוררים את כולם. זה היה תפקיד שהיום בימינו אין לנו אותו. חלק מהקהילות עוד יש. אבל זה מה שנקרא הסבדנים, לשון חז"ל. היו אנשים שמשלמים להם כסף, וכמו שיש היום חברה קדישה, בזמנם היה חברה מייללה. נשים היו יודעות לבכות. לקונן, כן. והם היו גורמות לאנשים בשביל לבכות. זה כמו השירים היום ששומעים אצל החבר'ה. אני לפעמים הולך ברחוב, רואה חבר'ה עם כל מיני שירים מוזרים, שזה ברחה לו, זה נפעה לו, זה קיבלו לו את האור, זה תפסו אותו, חיים שרופים לי, כל מיני מסכנים כאלה בוכים ברדיו. כל הזמן שומעים את זה. אני, שאני הולך ברחוב ויש לי טישו בכיס, אז אני בא, מגיש טישו, אומר, חבר'ה, אני מכילה, אבל אני לא יכול, אם יש דמעות, הנה, קחו, זה לא נעים. אף פעם, כל פעם שעשיתי את זה, גם עם אנשים שהיו נראים כאלה מפחידים, הם פרצו בצחוק. לא חש. מה זה? אז היו כאלה מקוננות, היו גורמות לאנשים לבכות. זה התפקיד, לעורר את האחרים שיבכו ויצטערו בצער החיים. אבל כאן, שאהרון לא בכה, בבניו לא בכו, בבית ישראל יבכו, זה בכייה לצדיקים המתים. ככה ראוי לבכות הצדיקים. לכן נאמר להם, לאהרון ובניו, בגדיכם אל תפרומו, ולא להראות שום אבלות. ואחריכם כל בית ישראל יפקוד על השריפה, ולא עליכם. לכן ההצעה היא שכל אחד ואחד מישראל, רבותיי, מחויב להיות בחינת קדוש וצדיק, כי זה ציווי של הקדוש ברוך הוא לנו, והתקדישתם והייתם קדושים. זה לא פעם בחיים, והייתם קדושים זה להיות קדוש. ושאלה, למה כתוב והתקדישתם ואחר כך קדושים? שבן אדם לא יגיד, די שאני אקדש את עצמי פעם אחת, אני אהיה קדוש ליום הכיפורים. לא. לכן אמרה התורה, והייתם קדושים, שהקדושה תישאר אצלכם. וכל פעם תוסיפו ותוסיפו. משום שאם אין תוספת, אז אין חיבה. וזאת התשובה לשאלה ששאלנו. אם אין תוספת יום יום, במצווה שאתה רגיל בה אפילו, אז אתה גם אין לך חיבה אליה, ואתה גס בה. ואז יש נפילות גדולות, ובמקרים הגרועים, יש אפילו אי קיום המצווה. ומה היא תוספת? התוספת היא כל אחד לפי מעלתו, לפי דרגתו. אחד יעית את הקצב של הברכה. אחד, אם יש פסוקים לפני, יגיד אותם. יש פסוקים אחרי שיגיד אותם. אם זה צריך חפצי קדושה, שינשק אותם, אם הוא לא רגיל לנשק. שיעשה כל יום עוד משהו. עוד משהו. הוא רגיל להוריד תפילין מהר, יוריד אותם לאט. כל דבר לעשות שינוי כל יום, לחשוב כל הזמן איך אני מוסיף אהבה וחיבה למצוות שאני מקיים. אז הוא ממילא כל מצווה שיבוא לפניו, היא חדשה, היא אחרת, היא לא כמו אתמול, לא כמו שלשום, היא אפילו לא כמו היום בבוקר. אם נתתי צדקה בבוקר וצדקה לקראת ערב, זה לא אותה צדקה, זה משהו אחר. כי תראו בבוקר נתתי לו צדקה, וזה עכשיו אני גם מאיר לו פנים. שאני אומר לו, וואו, איזה יופי, איך זיכית אותי, תודה רבה, כך, שהשם ימלא חסרונך. אבל כל הזמן לחשוב על הדבקות בשם. כי אם רוצים להתקרב אל השם, צריך לעמוד לפני השם. כי אין קרבה בלא עמידה. אם אני נמצא בבית, ואני רוצה שפלוני יקרב אותי אליו, אז אני אהיה בבית שלי ובבית שלו. אבל אם אני אעמוד לפני הדלת שלו, אז גם אם הוא לא כל כך ירצה לתת לי להיכנס לפעם הראשונה, אבל אני אמשיך לעמוד, וכל פעם שהוא ייכנס ויצא, יראו אותו שם, בסוף יכניס אותי, לא? במקרה, אם הוא אדם ראוי. אם אני הולך אדם לאדם לא ראוי, מגיע לי אגרוף. אבל אם אני הולך אדם ראוי, אז בסוף יכניס אותי. זה ויקרבו לפני השם. אני רוצה אולי, ככה, שתהפכו את הדף. זה משהו שהפרשה שלנו מדברת עליו, זה נושא שהוא כאוב וחשוב, זה הנושא של מאכלות אסורות. אז הזוהר הקדוש אומר על הפסוק שכתוב ונטמאתם בם, חסר א', לא כתוב ונטמאתם בם, לומדים מזה שמאכלות אסורים גורמים לטמטום הלב. למעשה הופכים את הלב להיות עם אורלה. כמו שכתוב בפסוק, אומלתי את אורלת לבבכם. הלב הופך להיות קר, גס. לעתים, אדם עלול לאכול מאכלות אסורות בשוגג, בלי לדעת, כי זה נובע אולי קצת מחלישות של ההבנה מה מותר, מה אסור. רק דוגמה. אדם לא עלינו אכל חזיר. אכל כזית ועוד קצת. עבר על איסור דאורייתא. אדם שאכל תולעת, חצי תולעת, עבר על חמישה איסורים דאורייתא. עד כמה אנחנו מקפידים בחזיר ברוך השם?
למה בחצי הוא עובר?
כי יש לו תשקצור.
באחד יש, הוא עובר,
אבל... לא. באחד ברגע שלך, כן.
אבל זה לא כזה.
טוב, השאלה אם זה מצטרף, בסדר. אכל תולעת. בסדר? זהו. שקצו לכם, לא תתאמו להם. יש חמישה איסורים דאורייתא. אנחנו הולכים ברחובות, רחובות ארצנו הקדושה, לפעמים אנחנו רעבים, מחסים לכל מיני מקומות לקנות, פלאפל או תבשילים אחרים שלא נעשים בבית. יש תעודת כשרות, הכל בסדר. אפשר לאכול שם, אבל צריך אולי, מה שאפשר לבדוק, לבדוק. תסתכל, בסלט, הוא עומד שם הרי בחוץ כל הזמן הסלטי. שמים לך ירקות, תסתכל, אולי, אולי פטעות. עבר איזה מהלך על רגליים. נכנסת. תסתכל. בדידי אבא, עובדה, לא בתולעים, אלא במשהו אחר, שאני כל חיי לא הבנתי. הייתי באיזה מסעדה ירושלמית, כשרות טובה מאוד, הזמינו אותי לסעודת חגיגה כזו משפחתית של איזה ילד. טוב. וארוחה בשרית, כמנהג האירוע, תפילת מצווה, אין שמחה אלא בבשר ויין. ואמרו, טוב, הגישו, היה בזה בחירה של כל מיני סוגים שונים של בשרים על האש, בפיטה, בבגט, בטלחת, לא יודע מה. אני אמרתי, טוב, אני כבר כאן. אני יודע, כתוב, היא כבדה בפרו. האדמו"ר היה אומר לי שזה עניין של כבוד, לכבד. אז אמרתי, טוב, אני אוכל כבד. זה טוב לברזל שבגוף, חזק, טוב, בסדר. שאלתי אותם אם יש להם כבד, אמרו לי, כן, ברוך השם יש כבד. טוב, זה, אני רוצה, אם אפשר לקבל בפיתה, כבד, בסדר. חיכיתי, הגיע הפיתה, נתנו ידיים, התחלנו לאכול, ברוך השם, אמרו להשם כי טוב, היה טעים מאוד. ביס אחד, הוא שני, הוא שלישי, פתאום שומו שמיים מאזין הארץ. הרגשתי שאני בפה עובר גהנום, משהו לא ברור. נו, אבל באופן טבעי לא יכולתי להחזיק את זה בפה, מיד כופפתי את הראש מתחת השולחן והוצאתי החוצה, וראיתי משהו ירוק, צבע ירוק, יוצא מהפה.
זה מרה.
הבנתי שאני בברוך, ואכלתי כיס מרה. כיס המרה מחובר אל הכבד בסופו, והוא בתוכו אוגר את כל הרעלים שהגוף לא מצליח לפרק. זה משהו נורא והיום. רבותיי, אני טעמתי, זה נורא והיום. טוב, אני ככה עוד מזועזע מהרעיון, ואני ככה מנגב את הפה, מסתכל בפית, אני רואה את החצי השני עוד בפנים, ובגלל שזה רתח, אז עוד בבעבע. נו. אמרתי ככה, ריבונו של עולם, אני לא מבין מה הרעיון, טעים זה לא, טעים זה בוודאי לא, אולי פעם אני אבין, אבל עכשיו אני לא מבין, קמתי מהר, הלכתי לשלוף את הפה, גמרתי לשלוף את הפה, ניגשתי לבעל המקום, אמרתי לו, סליחה אדוני, אפשר רגע לדבר איתך, אני עם החצי המפליל אצלי, אמר לי, כן, אמרתי לו, אפשר בצד, כן, לא תסתכל, חצי כבר היה בפנים, חצי בפיתה, הוא ראה את זה, אוי סליחה אדוני, אני נורא מצטער, אני לא יודע מה אני אעשה, אבל אתה לא תעשה כלום, אבל קח את זה ממני, אני אעשה לי את זה. אני אכין לך חדש, אמרתי, די, לא מדובשך, לא מעוקצך, לא רוצה כלום, רק משהו להעביר את הטעם. שאני יעבור הטעם, קיצור שלושה ימים, שלושה לילות לעבור לי, לא עבר הטעם. לקח זמן עד שעבר הטעם. אמרתי לעצמי, אחרי זמן, עכשיו אני מבין, אולי קצת במשמעות שמאכלות אסורות. פה אתה מרגיש מיד. אבל חלק מהטעם הזה לא יעזור כלום. כי ברגע שטעמתי זה אומר שחלק מסוים, אלפית שבאלפית, כבר נבלע בדם. כי זה נספג. הטעם הוא בלשון, הוא בחך. הנקודות המגע של הטעם נגעו בזה, זה נכנס. כי אחרי ששתפתי את הפה והכל היה נחמד, אכלתי שר מן הדברים, הטעם הוביל שלושה ימים, אני טעמתי את הטעם הזה. זה לא נגמר. זה נתבטם בם. אולי באופן מזערי. זה נשאר אצלך. זה מלווה אותך. המאכלות האסורות גורמות שהלב של האדם הופך להיות גס בקיום תורה ומצוות. ועבודת השם, בתפילות, במצוות, בקיום דברים בסיסיים, למשל כיבוד הורים, יחס לאדם, יחס להוריו, לאחיו, זה משפיע. כי זה הופך להיות כמו אורלה, חיפוי על הרגש, על החלק הכי מרגיש של האדם, לב. לכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. למה הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו על ידי נביאיו? ואנחנו מצפים ומפללים שזה יקרה מהר, שיסיר מאיתנו את לב האבן ותנה לכם לב בשר. ממה נהיה לב אבן? זה כמו כל דבר שאנחנו יודעים בארכיאולוגיה, שמוצאים מאובן בתוך אבן חרסית, זה שנים על שנים שזה עטף אותו, עטף אותו, וזהו, הוא בפנים שם. יש הרבה מאובנים כאלה שנוצרים מהשרף של העצים, שמתבקים אל השרף, והשרף פשוט ממשיך את תפתף, וזהו, הוא עומד בפנים כזה שקוף, יפה כזה. זה פשוט עוטף אותך מסביב, עוטף, 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 עד שאתה אטום לגמרי, פשוט אטום. לכן, כל העניין של מאכלות אסורות, אדם צריך מאוד להיזהר בהם. להשתדל עד קצה הגבול, לא לצמצם בזה, להפך, להרחיב. גם הגידולים של עלי קטיף, שברוך השם הם עושים הכל, הכל, כדי שלא יהיו תולעים. אבל, תעשה את העת שלך. הם בעצמם קודם שצריך לשטוף את זה. אז תשטוף כמו שצריך. תרים ותסתכל בשמש, באור, תראה ש... אולי לא אצלם, הם בסדר גמור. אבל בהובלה, במחסני הקירור, יש זבובונים, נכנסים, מטילים ביצים. הם 100%. שקית קרועה קצת. תבדוק. זה החלק שלנו. גם מה שמותר לנו, נבדוק אותו. שחס ושלום לא יהיה ונטמטם בם. כי הטמטום הזה הוא טמטום קשה. קשה להסיר אותו. כי הוא נבלע בדם. וכשהוא נבלע בדם הוא הופך להיות חלק ממך. כמו כל מזון אחר. חלק ממך. עושים חביתה, ביצה, עין, קושקשת, לא יודע מה. תסתכלו טוב. תראו, שיהיה בסדר. מה הבעיה? זה לא משום תולעים. משום דם. אף הפיש היום, אם זה ביצים שמגיעות מכל מיני לולים, אין סיכוי שזה יהיה עם דם, כי אין זכרים שם. זה הכל על ידי תרופות וכל מיני ויטמינים שמטילות. אבל תבדוק. מה? זה לא מצאת אשריך. אבל תעשה את שלך. כל הדברים הקטנים האלה שצריך לבדוק אותם, זה חלק והקרבו ויעמדו לפני השם. זה חלק מהרצון והגילוי שלנו שאנחנו רוצים להתקרב. אנחנו רוצים להוסיף. וזה העניין של המאכלות האסורות. אז שימו לב, אדם לא יאכל גמל ולא יאכל שפן ולא יאכל ארנבת ולא יאכל חזיר. יהודי פשוט שמקפיד על המצוות ברמה הבסיסית. אבל חס ושלום יכול להיכשל בחמישה איסורים נוראים אחרים בנושא של שרצים ורומסים. עכשיו אנחנו נכנסים, ברוך השם, לתקופת הקיץ. אנחנו יודעים שבקיץ לא רק אנחנו פושטים את המעילים. יש עוד בעלי חיים שפושטים את המעילים ומתחילים לעבוד. לכן הנמלה עצל. ראית רחיה ורחם. הם עובדות 24 שעות כמעט עכשיו. תסתכלו, מניחים לחם על השולחן, מניחים בשר, מניחים... תנו לזה זמן קצר, זהו, זה כבר הופך להיות שותפים יש לך, אורחים, שימו לב. אולי בטעות היה משהו, אתה לוקח את הלחם, אוכל, אתה ברחת, הכל בסדר, אופס. אפילו לא הרגשת, כי זה קטן מדי בשביל להרגיש בטעם.
יש בהם תפוחים.
מה הבעיה בתפוחים?
תבעים.
בסדר, זה פירות. עכשיו ככל שהזמן נתקדם, לפירות מיובשים וכדומה, יש כל השנה בעיה. אבל יש פירות שצריך לשים לב. ככל שהם רכים יותר, צריך לפתוח, לבדוק. מה זה הרכות? האם זה בשלות בלבד? כל מקום שרואים איזה מין חור בפרי, קטם לא ברור. אז לא להסתפק, כי אתם יודעים, יש פירות שהתולעת חודרת לתוכה, אז שהוא על העץ, התולעת מפרישה חומר. חומר כזה, שהוא כמו פלסטיק. כן, וזה אותם. זהו, אותם את החורי בפנים, יש לה עכשיו סעודה עד שמישהו אכל אותה. זהו. רצים להם, רואים קטנים. תחתכו את הפרי לשניים. תחתכו, תראו. אם זה בסדר, בסדר. יכול להיות שזה כמו שיש בהלכות יתרוג, זה עוקץ נגע בזה, עשה את זה, זה קנימה שכבר לא נמצאת. בסדר. תקלוף, תוריד את זה. אבל להקפיד על זה. כי דברים כל כך כל כך קטנים. וכל כך כל כך רגילים, והם מטמטמים את הלב. אנחנו הורים לילדים, אחים, ואחים קטנים יותר. לשים לב, לא לסמוך על אף אחד. אין שום הכשר שיכול להגיד לך במיליון אחוז שהוא בדק כל פרי ופרי וכל עלי ועלי. לא יכול להיות, אין דבר כזה בעולם. הוא גם לא צריך לעשות את זה. אתה תעשה את זה. אתה תבדוק. אתה תעיין. כי לגבי מאכלות אסורות אני רוצה לקרוא לכם קצת מתוך הזוהר הקדוש. מי שאוכל מאכלות אסורות, שורה עליו רוח הטומאה. ככה אומר הזוהר הקדוש שכתוב, ישראל אשר בך התפאר. ואם הקדוש ברוך הוא, ואני פה תרגום של הזוהר הקדוש לעברית פשוטה, ואם הקדוש ברוך הוא מתפאר בהם בישראל, איך יבואו לחתור להידבק בצד הטומאה? ועל כן הכתוב, והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני, ולא תשקצו את נשותיכם. מישהו בצלמו של המלך אינו צריך להיפרד מדרכיו של המלך. ולכן, רשם הקדוש ברוך הוא לישראל כל אלו שבאים מהצד הזה, וכל אלו שבאים מהצד האחר. אשרי חלקם של ישראל שכתוב בהם, כל רואיהם יכירום, כי הם זרע ברך השם. ברך השם ממש. ברך השם בכל דבר. ולכן בוא ותראה. כל מי שאוכל אלו מאכלות האסורים, מדבק בצד האחר. הוא מתעב נפשו וגופו. ורוח הטומאה שורה עליו. הוא מראה עצמו שאין לו חלק באל עליון. ולא בא מן הצד שלו. ואינו דבוק בו. ואם יוצא כך מהעולם הזה, ולא תשובה, ולא תיקון, נאחזים בו כל האחוזים בצד הטומאה, ומתמאים אותו, ודנים אותו כאדם שהוא מתועב מאדונו, מתועב בעולם הזה, ומתועב בעולם הבא. ועדה כתיב, ונתמתם בם, בלי א', להורות שלא נמצאת רפואה, אלא תאוב שבו, ולא יוצא מתאומתו לעולם, אוי להם, אומר הזוהר הקדוש, ואוי לנפשיהם, שלא ידבקו בצרור החיים לעולם, כי נטמעו, אוי לגופם. עליהם הכתוב אומר, כי תולעתם לא תמות, ואוי לדרעון כל בשר. מה הוא דרעון? סירחון. מי גרם להם זאת? הוא. מי זה הוא? צד ההוא שהתדבקו בו. ישראל עציין מסתרה, צד ימין. אם נדבקים בצד שמאל, הם פוגמים בצד הימין. ופוגמים את גופם, ופוגמים את נפשם. והם פוגמים בעולם הזה, ופוגמים לעולם הבא. כל שכן, מי שמדבק בצד הטומאה, שנמשך לצד שמאל, שהוא נפגם כולו, כי הכל אחוז זה בזה. לצד הטומאה וצד שמאל אחוזים זה בזה. משום שקו השמאל של מעלה, שבפירוד מן הימין, הוא לא נמצא בחובר, שמשם מושך את התרומה. לכן כתוב, כי עם קדוש אתה להשם אלוהיך. רב יוסי אומר, כל עמל האדם לפיהו, שמתם לב, כל עמל האדם, איפה צריך להיות? לפיהו, מה שמכניס לפה. אומר רבי יוסי, הסתכלתי בדברי שלמה המלך וכולם אחוזים בחוכמה עליונה. וכתוב כל עמל האדם לפיהו בשעה שדנים לאדם בעולם ההוא. כתוב שכל דין ההוא וכל מה שסובל בעולם ההוא, שנוקמים ממנו נקמת העולם הזה. כל זה הוא לפיהו, משום פיהו שלא שמר אותו. ותימא את נפשו ולא נדבק בצד החיים, בצד ימין. וגם הנפש לא תמלא, שלא יושלם הדין שלה לעולם ולעולמי עולמים. לא תמלא, שלא תהיה נשלמת לעולם לעלות למקומה, משום שנתמת ונדבקת בצד האחר. אתם מבינים מה זה מאכלות אסורות? לא רק זה, גם פיו זה עניינים אחרים של לשון הרע, רכילות, כל מה שהפה. ורבי יצחק אומר, שכל מי שנטמע בהם, הוא כאילו עבד עבודה זרה שהוא תועבת השם, וכתוב לא תאכל כל תועבה. ומי שעובד עבודה זרה יוצא מצד החיים ויוצא מרשות הקודש ונכנס ברשות אחרת. זה מה שאנחנו אומרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לכן אנחנו אומרים, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. ואתם יודעים מה ההבדל בין ד' לר'? שמתם לפעם לב? צ'ופצ'י קטן כזה. הוא דבר קטן. בין אלוה האחר, אלוהים אחרים, להשם אחד. קטן קטן. קודש של זבוב, של נמלה. אם תשימו עוד רש ותשימו שם איזה נמלה, אז יראו, יגידו זה דלם. קטן כזה צ'יפ. לכן אומר רבי יצחק, שאדם מוציא מרשות הקדושה ונחד ברשות אחרת ולא עוד אלא שנטמע בעולם הזה ובעולם הבא. לכן כתוב ונטמתם בה ולא תשקצו. לא תשקצו את נפשותיכם בבהמה, בעוף, בכל אשר תרמוס האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא. מהו לטמא? אומר הזוהר הקדוש, לטמא בהם את העמים, עקום, כי הם טמאים ובאים מצד התרומה. וכל אחד נדבק במקומו שלו. ישראל באים מצד קדושה, ועכו מצד התרומה. אשרי ישראל שבוחרים להידבק בצד הקדושה. לכן עמל אדם לפיו. עמל האדם זה לפה. הן בדברי תורה, בדברי מצווה, לשון הרע, רכילות, אבל בפרט בנושאים שהוא מכניס לפה. ובזה נסיים בסיפור חסידי ידוע על אותם חסידים שעברו והלכו, הגיעו לאיזה קרצ'מה, קוראים לזה, נכון? אכסניה, בית מזיגה, כזה בכפר. שאלו את היהודי ששם, איפה אפשר לקבל אוכל וכו'. אמר להם, הנה, אנחנו פה, יש לנו מרק, יש לנו מודגים, יש לנו בשר. מי השוחט? אדם פלוני, יהודי, פלוני. יש לו סמיכה, כן, יש לו סמיכה, לא רק סמיכה, יש לו גם סמיכה פוך, סמיכת אווזים, כל מיני סמיכות יש לו. נו, אפשר לראות את היהודי השוחט הזה, כן. שלח לקרוא לו, אמר לו, תביא כל הסכינים. אין לי את כלי העבודה שלו, מסתכלים את הסכין, לוקחים לפה, מתחילים שם, ונו, מתחילים לעשות לו מה שנקרא שבעה מדורי חקירות, שכתוב בתורה, וחקרת ודרשת היטב. אמת, נכון הדבר, שבע חקירות, אומרת הגמרא שצריך לחקור. זה העדים, חקרו אותו שבע חקירות. לכאן ולשם, מה זה עסקים, מה זה הלכות לפה, מי הרב שלך, מאיפה הוא נולד, כמה הוא נולד, כמה ילדים יש לו, כמה הוא מרוויח. קיצור, כל השאלות שרק אפשר לשאול. יושב שם יהודי זקן, תשוש, בא בימים, כנראה קרוב לבעל המקום, כי היה ליד התנור, התנור כל מהם בער, היה לו חם בעצמות היבשות שלו. אמר להם פתאום, חסידים, חסידים, שבע חקירות אתם בודקים בסכין. וזה כדי לדעת על מה שאתם מכניסים לפה. האם ככה אתם עושים גם ממה שאתם מוציאים מן הפה? הפסיקו לשאול שאלות. הם כבר לא אכלו בשר, הם כבר לא אכלו כלום. אחזו את הציוד, שילמו מה שאכלו והלכו.
והיו חסידים אמיתיים.
אמרו, אם באנו לכאן רק בשביל המשפט הזה, כבר לא חשוב האוכל, לא חשוב כלום. זה היה הלימוד הגדול. לכן עמל האדם לפיו, היא רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו עם שני השומרים שהוא שם לנו על הפה. אחד זה השיניים, קשה לדבר עם שיניים סגורות. וקשה עוד יותר לדבר עם שיניים סגורות ושפתיים סגורות. זה בלתי נסבל, אי אפשר לדבר. ושנשתמש בשני השומרים הללו כיאות בזמן הנכון, שנדבר בדברי מצווה ותורה, שהשומרים הללו יפתחו את השערים, וכשנצטרך חד ושלום, חד ושלום, לפני מכשול, שיסגרו לנו השיניים והשפתיים, בלי לשאול אותנו.
נביא רסת.
ולא ייתנו לנו, כן, לא ייתנו לנו להחטיא את פינו, וממילא תשרה עלינו צד הקדושה יותר ויותר. דרך אגב, בעזרת השם, אני הייתי מבקש לברר, שבוע הבא, בלי נדר, בעזרת השם יתברך ובישועתו בימים, שלישי, רביעי, חמישי, אני לא נמצא באזור. ואני אמור לחזור, אם ירצה השם, ואם אכן אני אסע, ביום חמישי הבא, בחצות בערך. אולי קצת אחרי. אז לגבי השיעור בפרשת השבוע, שבוע הבא, עדיף לברר בטלפון אליי הביתה, לברר אם אני בבית. אם והיה אני בבית, אז אני אהיה שיעור כרגיל. אם לא, אז שיעור בפרשת השבוע לא יהיה, ואנחנו במוצאי שבת נלמד כרגיל. אבל עדיף לברר. אז את הטלפון שלי בבית יודעים כולם, מי שלא זה נמצא בספר, בחוברת, עם המספרים, אז עדיף שתבררו, כי אני לא בטוח שאני אסתובב עם הטלפון המנדנד. אני ארצה להיות שיהיה לי שקט. אז אם אני אהיה עם נייד, אז אין שקט. יש, ברוך השם, הרבה טלפונים. סימן שאנשים אוהבים אותך, מתקשרים אליך, דואגים לך, שואלים אותך. אבל אני רוצה כמה ימים להיות קצת ב... במקום אחר, ללא הפרעות. כאלו אחרות. אז באמת, אנא מכם, בעיקרון, לא יהיה שבוע הבא שיעור, ביום חמישי, אבל אנא לברר, כי אני אהיה לא נחמד אם אני אהיה ואני אבוא ולא בררו ואין פה אף אחד. אז כמו שאמר לי פעם מישהו, ואף אחד לא בא. ככה אמרתי לאדם אחד, אף אחד לא בא. אז אמר לי, זה לא אמת. ומה עם האף שלך? הוא בא. אז לא תגיד ככה, תגיד שלא באו אנשים. אבל אף אחד לא בא, אף אחד בא שלך. לכן אני לא יהיה נעים שרק האף שלי יהיה בשיעור. אז לכן אנא מכם תבררו. שתהיו באמת בשבת הקרובה פרשת שמיני, במדרגה השמינית, כמו שכותב המהר"ל, שזה מעל הטבע. שהקדוש ברוך הוא ישרה עלינו ברכה מעל הטבע, ויחיש גאולתנו ופדיון נפשנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.